אמרנו, בואו נתבונן על תחושות של יעקב שצריך לברוח מבית אביו. יעקב שקיבל את הברכות, יעקב שממשיך את הדרך של אברהם ויצחק, הוא בורח מבית אביו, הוא צריך לברוח, ועשיו, הרשע, הוא נשאר בבית אביו. ויעקב צריך לברוח. ולאן? לחרן, מקום בלתי ידוע, בלתי מוכר. מתי יוכל לחזור משם? הרי הוא צריך להמשיך את הדרך, את המהלך הרוחני האלוקי שהתחילו אברהם, והמשיך את זה יצחק אביו. ועכשיו הוא ממשיך את הדרך, והנה הוא צריך לברוח. מה יהיה עם כל המגמה הגדולה הזאת שהוא נושא בקרבו? התחושות של אדם שבורח, תחושות מאוד קשות לכאורה. ואז ריבונו של עולם מתגלה אליו. חולם. וישכב במקום וילן שם, והנה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואומר לו כל הבטחות של אברהם ליצחק, זה לך, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך יתננה וזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ, ומבטיח לו הבטחות גדולות, ואני הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ושיבותיך על האדמה הזו, כי לא עזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני איתך, השאיפות שלך, המטרות, התפקיד שלך, תתקיים אותו בגדול, ואני, כל הדרך הזו אתה הולך, אני איתך. אנחנו דיברנו שבמבט הראשון היה אפשר לחשוב שהבריחה הזאת היא דבר שבדיעבד, שזה לא לכתחילה, לברוח, זה לא דבר לכתחילאי. כשהולכים לאיזה מקום, הולכים בשביל להגיע למקום הזה, לא בשביל לברוח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה נראה ככה, כבריחה, אבל בעצם זאת, יש לך תפקיד. אתה צריך להתמודד עכשיו עם התמודדויות נוספות, אבל זה מביא אל המגמה הגדולה שאתה צריך למלות. לתפקיד הגדול שאתה אמור לשאת. וכמובן, יעקב מתעודד, יעקב מקבל מזה כוח גדול, כמו שחז"ל אומרים, וישא יעקב רגליו, ליבו נשא את רגליו, הוא לא הרגליים נושאות אותו, אלא הוא בא, הוא מקבל מזה ביטחון. כמובן שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא, ישמור עליו, הרי הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לו, אבל בכל זאת יעקב אומר, אבל הוא מבטיח לי, אבל אני צריך להיות ראוי לזה, ולהיות באמת כל הזמן עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא ישמור עליי וכולי, כשאני אבוא לכאן, נשיא את הבית הזה, יהיה את אלוקים ואת מעשר. כך הסברנו, וגם נכון. כעת אני רוצה להסביר את זה קצת במבט אולי יותר מחודש. יש אנשים חולמים, יש להם שאיפות. היינו כחולמים. אנשים שואפים, כל אחד יש חלום, לא? כל אחד יש איזה חלום שהוא רוצה להגשים אותו. חלום, שאיפת חיים. מהו חלומו של יעקב? על מה יעקב חולם? מה השאיפות שלו? מה הרצונות הגדולים שלו? הוא חולם. הוא חולם להיות מוביל דרך. דרך לעלייה, דרך שמחברת, לעשות סולם. לעשות, כי אין אפשרות לעלות מן ה... מכאן לגבעי מרומים בלי סולם, צריך סולם, צריך לסלול דרך. הוא חולם להיות סולל דרך חדשה, לא דרך במישור, אלא דרך עלייה, דרך שעולה לשמיימה, דרך שמחברת את העולם לקדוש ברוך הוא. זה החלום שלו. החלום שלו זה סולם מוצב ארצה, להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. מיני מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אתם יודעים שמלאכים נוצרים ממצוות. כשאדם עושה מצווה, נוצר מלאך. כוח רוחני הוא יוצר. מיני מלאכי אלוקים רוצה סולם שדרכו מצוות יעלו לקדוש ברוך הוא, יעלו למרומים, יעלו לשמיים, לאלוקי השמיים. ומלאכי אלוקים עולים, ואחר כך מתוך כמובן, מתוך המצוות, ההתקדשות, העלייה הרוחנית, אז אחר כך נמשך שפע אל העולם. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זה החלומו של יעקב. זה הוא קיבל כמובן מהמסורת של אביו, של הסמא, של אברהם, של אברהם, וזה חלומו הגדול. הוא חולם שהוא יבנה בית שכל צאצאיו יהיו קדושים. שזה לא קרה אצל אברהם, או לא קרה אצל יצחק. חלום שלו זה חלום, חלום שלם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והוא חולם, וכל התוכן של החלום הזה, זאת אומרת השאיפות שלו, הרי ריבונו של אמיתי, הרי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כאילו הנה השם ניצב עליו, הוא אומר, אנוכי אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. כלומר, הפסוק הזה אומר, לכתוב, הנה השם ניצב עליו, הוא אומר, אנוכי בורא שמיים וארץ, אנוכי יוצר האדם, אנוכי המשגיח, המחיה, מקיים את כל העולם כולו. מה כתוב? אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. זאת אומרת, אני מסביר את זה כחלומו, כן? יש לי כוחות, הוא אומר לעצמו. אני בן, יש לי ירושה. אני לא מתחיל כאן לדבר חדש. אני ממשיך דבר גדול. יש לי, אבותיי, הם מגבים אותי. הם בעצם כאילו מולכים אותי. אברהם, אתם יודעים, אברהם מידתו מידת החסד. יצחק מידתו מידת הגבורה. אברהם לימינו, יש לי. יצחק, אביו לשמאלו, פחד יצחק. יצחק הוא שמור עליו מכל הפגעים. אברהם יסייע בידו להתקדם את כל ההתקדמויות, קום ועשה, להתחזק מכל החיזוקים, גם הרוחנים, וגם בפועל, כלפי כל ההשפעה על העולם כולו. ואברהם הוא באמת, אברהם הוא היה כזה. אברהם הוא הוביל דרך. הוא בא, עולה לארץ ישראל, וכל הנפש אשר עשו בחרן, הוא הולך עם קהל שנמשך אחריו, ונמשך אחריו בדרך האמונה שאברהם מחנך אותו. יצחק יותר כזה פנימי כזה. הוא מוגן, הוא עובד עבודת השם באופן אחר. עבודת השם צריכה להיות בכל הדרכים שאפשר לעבוד. כל אחד מגלה את דרך עבודת השם המיוחדת לו. ויצחק, הוא, יש לו בו איזו עוצמה פנימית כזאת, שהוא לא עושה מלחמות כמו אברהם, אבל הוא מתעצם, מתעצם גודל, וכולם מתבטלים אליו. הייתי אומר שיש איזו בחינה של יש גבורה שמתבטא בניצחונות, ויש הוד, שהרב אומר, נחלי ארנון זה ההוד. חז"ל אומרים, זה ההוד, ההוד נחלי ההוד. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצר וההוד זה נחלי ארנון. מה קרה שם? שהכל התיישר לפני ישראל, והאויבים שעמדו שם במערב, ורצו לפגוע בעם ישראל, הערים התיישרו והם נמחצו שם בתוך הערים. כלומר, נמנעה המלחמה מראש. זה מי שיש לו כוח הרתעה חזק, אז לא מתחילים איתו בכלל. הוא מנצח בלי למלחמות. וזה היה יצחק. דרכים שונות בעוצמות רוחניות. אז יש לו סבא שיודע, אפשר ללמוד ממנו איך להוביל את הדרך הנכונה, איך להגיע, איך לעלות בסולם, למשוך את הציבור, את העם, את ישראל, בסופו של דבר את העולם, למעלה. ויש יצחק ששומר שלא ייפול, שלא ייפול, שמגן עליו. נוכי אלוקי, הוא חולם, קדוש ברוך הוא, נוכי אלוקי אברהם, אביך ואלוקי יצחק. זאת אומרת, אני מסביר בפירוש בדרך השנייה, יש לי כוחות, יש לי עוצמות, כל מהקדוש ברוך הוא כמובן. יש אברהם, יש לי הסבא ואבא, ומהכוח הזה אני שואף לכל השאיפות הגדולות, לכל המגמה הגדולה, לכל הקיום של ההבטחות שהיה זרעך כעפר הארץ, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ואינני מפחד משום דבר, כן. והוא מרגיש, אני רוצה, מרגיש שהשם בקרבו, מרגיש כאן שיש לו, ריבונו של עולם מסייע לו, ריבונו של עולם ייתן לו את הכוחות האלה, זה חלומו של יעקב. כלומר, יעקב יש לו, הוא חולם חלום גדול, והוא, החלום של כל השאיפות שלו, כל הרצונות שלו, וכל הביטחון שבעזרת השם, הוא יצליח למלא את כל השאיפות והמגמות הללו. אבל לפעמים אדם נמצא ככה באופוריה של חלום, פתאום הוא נכנס לתוכו, לתוך הפנימיות שלו, לתוך העומקים הפנימיים ביותר, אחר כך הוא מתעורר, ויקץ יעקב משנתו, חלמתי, זאת אומרת, כתבתי לעצמי, תכננתי לעצמי, חשבתי לעצמי, דברים מאוד מאוד גדולים. זה בא בעצם ממקור קבוע, זה מקור עליון, זה בא, כל הרעיונות האלה, כל הרצונות האלה, זה הרי הקדוש ברוך הוא. כן, יש השם במקום הזה, במקום הרוחני הגדול הזה שאני התעליתי אליו, זה ריבונו של עולם, הכל מעט ריבונו של עולם. מקום זה לא רק מקום פיזי, זה גם מקום רוחני. אתם יודעים שהרבה אולי הלכו לישון באותו מקום ולא חלמו את החלום הזה של יעקב. כן? חלום, המקום גורם, אבל המקום במובן הכפול שלו, גם במובן של השטח, כן? הגיאוגרפי, וגם במקום הנפשי, הנשמתי, הרוחני. יש, כשאדם מתעלה לפנימיות, הוא מוצא את ריבונו של עולם בתוכו. במקום הרוחני, כשאדם מחפש בתוך תוכו את הנקודה הפנים-פנימית שלו, את השורש הנשמתי שלו, את העומק היותר לפני ולפנים שבתוכו, אז הוא מגלה שזה ריבונו של עולם. לכן יש אלוקים במקום הזה. וזה נותן לו את כל הכוח, את כל השאיפות. מה בין הפירוש הראשון לשני? האמונה של אדם צריך להאמין בכוחותיו. אדם צריך להאמין בכוחותיו, אדם צריך לדעת, אני ריבונו של עולם, בתוכי, בתוך נשמתי. אני כולי המשך, נמשך, ניצוץ אלוקי, מחיה אותי, מקיים אותי, וגנוז בתוך תוכו של אדם כוחות בלתי מוגבלים. הכלים להוציא אותם מן הכוח אל הפועל הם מוגבלים יותר, אבל ככל משהו מתקשר עם הכוחות הפנימיים שלו, עם עצמו, שהוא מגלה את עצמיותו הפנימית, אז הוא מתעצם בכוחות עצומים, יש לו כוחות. כל אחד, אנחנו חלק מעם ישראל, כל אחד חלק מהמגמה הגדולה העליונה של עם ישראל, כל אחד מקשים את המגמה הגדולה הזאת בכל אחד בחלקו. אנחנו ממשיכים בפרשה. יעקב יוצא לדרך עם הכוחות, עם האמונה, עם הביטחון, והדרך היא לא פשוטה. הוא מגיע ללבן ומתברר שלבן הוא בריאה מיוחדת במינה. הוא רמאי גדול, מחשף גדול, יש לו כאלה כלים של כישוף שאחר כך רחל גונבת אותם. והוא קצת לא קל איתו עם לבן. מבטיח לו את רחל ונותן לו את לאה, מבטיח לו כסף, מרמה אותו 10 פעמים או יותר. ויש התמודדות, התמודדות. ובתוך כל ההתמודדות הזאת, עד כדי כך שחז"ל אומרים לנו, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, ארמי עובד אבי, שרבן יותר ממצרים. ממצרים רצו להרוג רק את הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. כלומר, הוא מתמודד כאן עם איזה דמות כזאת, שיש לו התנגדות לכל המהלך של יעקב, ושהוא רוצה בעצם לעקור את הכל. אין זה מפורש בתורה שהוא רצה לעקור את הכל. עשיו רצה להרוג את יעקב. זה כתוב בתורה. ובהגדה של פסח לא מתייחסים לזה. רק מתייחסים ללבן שביקש לעקור את הכל, וירדו מצרים, וגם מצרים רצו להרוג את הזכרים. למה לא נזכר בהגדה של פסח שעשיו רוצה גם כן להרוג את יעקב? למה נזכר רק לבן? עומד על זה המהר"ל בגבורות השם. והוא אומר, כנראה שהרעיון הזה במקורו הוא רעיון עמוק פנימי. הוא אומר, לבן יש לו אופי ההפך מישראל, ההפך מיעקב. יעקב הוא עיקר הבריאה, עיקרם של הוא ישראל, ועיקר המגמה שנושאת עיקר המגמה בעולם. לבן הוא בדיוק ההפך. הוא ההפך מיעקב, והוא עניינו לקור, לקור ולבטל. שנאה בלי טעם, בלי סיבה. עשיו הייתה לו סיבה. יעקב הוא גנב ממנו את הבחורה וגם את הברכה, היה לו סיבה. לא יודע אם סיבה הזאת מצדיקה להרוג או לא, אבל היה לו, בכל זאת הוא כעס על זה שיעקב פגע בו. לבן לא, רק יעקב רק סייע בידו, רק ששירת אותו, וגרם לו שיתעשר. ולבן רוצה לעקור את הכל בלי סיבה. אותו דבר מצרים. למה לא נזכר שמצרים בעצם רצו לעקור את כל ישראל? הרי מצרים רדפו אחרי ישראל כשישראל יצאו ממצרים, ורצו כאילו להרוג את כל ישראל. למה נזכר דרך שרצו להרוג את הזכרים? כי כשיצאו ישראל ממצרים ומרמרן, והם לקחו רכוש גדול, והמצרים פתאום התחרטו מזה, אז היה להם כאילו סיבה למה ישראל ברחו. אבל במצרים, עוד לפני שיצאו, שהם רצו להרוג את רק הזכרים, למה? מה ישראל עשו להם? למה רוצים להרוג את הזכרים? זאת אומרת שהמצרים ולבן, שניהם יש להם איזו התנגדות לעם ישראל. כל אחד במובן במובן מסוים. המצרים, המהר"ל מסביר את זה בהרחבה גדולה בגבורות השם, שהמצרים הם עם חומרי מאוד, מגושם מאוד, עם שעוסק בעולם הזה. וישראל רוחנים, ישראל הם הצורה, והמצרים הם החומר. והחומר והצורה יש בהם התנגדות, כמו הגוף, שהוא הגוף והנשמה, שיש בהם מלחמה, אבל מצד שני, המלחמה הזאת היא מלחמה מוזרה מאוד, שמצד אחד הגוף והנשמה, כל אחד מושך לכיוון אחר, מצד שני, כל אחד צריך את השני. החומר והרוח אי אפשר בלעדיו. הצורה והחומר, אי אפשר צורה בלי חומר. ואין חומר ללא צורה. אבל הצורה והחומר זה שני דברים שונים. כאילו יש מאבק בין שניהם, מישראל ומצרים. עם לבן זה עוד יותר רע. לבן, יש לו משהו ההפך מישראל. הוא אומר, אי אפשר, המהר"ל אומר, אי אפשר להעריך בזה, הלשון של המהר"ל. לולי שראוי לקצר, היינו מביאים ראיות עצומות על זה. כלל הדבר, רזל בחוכמתם ידעו עניין לבן הארמי. לא נכנס לפירוט הדבר, כי זה כנראה שייך למשהו יותר פנימי רוחני. חכמינו זכרונם לברכה בחוכמתם ידעו עניין לבן הארמי במה שהיה דבק ושהיה הפך של יעקב. ומצד שהיו הפכים ביחד לגמרי, היה רוצה לאבד את הכל. לכן המילה ארמי עובד, עובד זאת אומרת כל הזמן, לא מאבד, אלא זה המהות שלו. מהות שלו שהוא נלחם כל הזמן בישראל, במהות הוא. הוא לא הצליח לממש את הדברים הללו, אבל הרצון שלו, והרצון שלו היה איך לעשות את זה. אז גם בחז"ל יש רמזים שהוא כאילו בלעם, הוא גם כן היה קוסם, ואז הוא תלמידו של לבן, אז הוא רצה גם לבן לפגוע ביעקב בדיבור, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה אל לבן, כשלבן רודף אחרי יעקב, והוא אומר לו שלא ידבר מטוב ועד רע. לא אומר לו שלא יפגע, הוא אומר לא ידבר. זאת אומרת, הוא רצה בדיבור כאילו לפגוע בישראל, לפגוע ביעקב אבינו. ומין כוח כזה של קלקול, קלקול פנימי כזה, צריך ההתמודדות המיוחדת הזאת. לבן ביקש לעקור את הכל. אז אתם מבינים מי יעקב יש לו עסק. יושב בבית לבן, והוא יודע שלבן הוא המתנגד הגדול לכל הדרך שלו, לכל המהות שלו, בעצם רוצה לי. אבל הוא מורכב, כיוון בנות שלו, והוא בינתיים עובד אצלו, וגורם לו שהוא נעשה עשיר גדול, ורכוש גדול, צאן ובקר וכו'. מורכב. זה מה שאומר המהר"ל. אני רוצה כאן להביא לפניכם את דברי הגר"א. דברי הגר"א מובאים בהגדה של פסח. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. אומר הגאון, העניין כי יעקב בלבן דוגמת ישראל במצרים. כמו שאמרו חז"ל, שמעשה אבות סימן לבנים. אז אנחנו נתבונן ואנחנו נראה איזה דמיון רב מאוד יש בין ההתמודדות בין יעקב ללבן ובין ישראל למצרים. גלות יעקב ואחר כך, כן, סימן לבנים, אחר כך לקח את כל רכושו, כמו שכתוב, והנה ראיתי את כל אשר לבן, כן, וכן ונשאו את מצרים. כלומר, בהתחלה ישראל גם כן גורמים למצרים שהם יהיו מדינה גדולה מאוד. בזכות ישראל שישבו 210 שנים במצרים, נעשו מצרים מדינה עם רכוש גדול ורב מאוד מאוד. אחר כך ישראל יוצאים ממצרים ומרוקנים את מצרים מכל הראשו שלהם. בדיוק זה קרה אצל יעקב אותו דבר. יעקב בא אל לבן ועובד איתו בצון לבן, והצון גדל ומתרבה ומתרבה, ולבן יהיה גביר גדול, אולי מיליארדר בלשוננו היום, עשיר גדול מאוד, הכל בזכות יעקב. אחר כך יעקב יוצא, לוקח לו את הכל. הצון, אם הוא אמר נקודים, אז גודלים כל הצון נקודים, הוא אמר עקודים, יהיה כל הצון עקודים, נקודים, נקודים, ורודים. בקיצור, הוא מרוקן בחזרה, הוא עשה אותו עשיר גדול, אחר כך הוא יוצא. ובני לבן מתלוננים, הוא לקח את כל מה שהוא לקח, זה להבינו. ואיך הוא עשה את זה? יעקב, עם מקלות, לקח על המקל, ועשה במקל כל מיני פיצולים וכו', וזה גרם את כל המהלך הזה. ואיך משה רבינו מוציא את ישראל ממצרים? גם מטה. יש כאן איזה דמיון, מעשה אבות, סימן לבנים. אותו דבר, הוא ממשיך עוד דוגמאות, הגאון מבינה. וכן, דרך שלושת ימים, ישראל יוצאים ממצרים, הולכים דרך שלושת ימים, ואז המצרים מגלים שישראל ברח, כי ברח העם, יעקב בורח מלבן, ישראל בורחים ממצרים, יעקב אחרי שבעה ימים לבן משיג אותו, המצרים אחרי שבעה ימים הם משיגים את ישראל על הים. ממש אתה רואה מעשה אבות סימן לבנים. מה שקרה עם יעקב ועם לבן, זה אחר כך חוזר עוד פעם בישראל עם מצרים. זה אולי מה שלכן באמת הביאו את הדוגמאות האלה. זה אולמן מה ביקש לבן הרמי לעשות לאברהם אבינו. ואחר כך רמי עובד אבי וירד מצרימה, והיה גרושם במתי מעט. גם 10 ניסים נעשו ישראל במצרים, ואותו דבר אצל יעקב, 10 מונים. אחר כך יש איזה כמה וכמה דוגמאות לעמד לך, שבאמת הרעיון הזה של מעשה אבות, סימן לבנים, הוא ממש מדויק. האבות הם השורש. מה שקורה, מה שיש בשורש, יש אחר כך בענפים. זה לימוד גדול של ללמדנו. זה לא רק סיפור על מה שהיה פעם. זה בשבילנו גם כן לימוד, שאנחנו לומדים. כל אחד הוא פצצה של אבות, ובעזרת השם יהיו לו צצאים גם כן, צצאים שלו. ומעשה אבות סימן לבנים זה מציאות, שמה שיש בשורש, אחר כך זה גם מופיע בענפים. מה שאין בשורש אין בענפים. אתה זורע גרעין של תפוחי עץ, יגדל תפוחי עץ, לא יגדל משהו אחר. ואם הגרעין הזה הוא בא מעץ מאוד מוצלח, מאוד טוב, אז ככה יהיה העץ. כך יהיה הגזע והענפים והכל כך יגדל. מה שיש בשורש, יש בכל אחר כך בכל התוצאות. כל אדם, יש בו בחינה מצד אחד, המשך, המשך של... ולכן יכול להיות שיש לו תפקידים להשלים את הדברים של קודמיו, ולכן אדם צריך להתבונן מה קורות אותו, לא רק במבט כזה ש... אין קשר בין מה שקורה אצלו למה שקרו במשך הדורות הקודמים ומה שיקרה. לדעת, אני החוליה בשרשרת, ולפעמים אני צריך לעשות דברים של תיקון של דורות הקודמים, להמשיך את הדברים, וגם לפעמים, וגם מה שאני אעשה, זה, יש לזה השלכות, השלכות אחר כך להמשך. גודל עניינו של כל אדם ואדם, שהוא לא יחיד עומד בפני עצמו, מנותק מהעבר, מהעתיד, מהסביבה, כל אחד הוא חלק מהכלל כולו, וכל אחד יש לו, הוא כולל בתוכו כביכול את הקשר עם כל הכלל כולו, והנהגתו היא פועלת על הכלל. זה הלימוד, אני חושב, שאנחנו צריכים ללמוד ממה שחז"ל אמרו לנו, מעשה אבות סימן לבנים. כמובן, אבות האומה, אנחנו רואים את זה באומה, כי הם אבות האומה. יש לנו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. הם אבות האומה, אבות כל האומה כולה. כל אחד בחלקי האומה עכשיו הוא אבות של אותם החלקים שנמשכים ממנו. אבל הם אבות, ומעשה אבות, אנחנו יכולים את זה לראות אחר כך, כן, אצל סימן הבנים. נמשיך עוד קצת. זאת אומרת, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על יעקב אבינו, אז צריכים אנחנו להבין את המציאות הזאת, את התופעה הזאת. מההתחלה, יעקב אבינו בהתמודדות. הכל הולך כאילו, הרב ציודה היה מתבטא בסיבוכים. הכל סיבוכים. הברכות ניתנות בעורמה. אחר כך בורח, הוא צריך לברוח. אחר בא אל לבן, כל היחסים שלו עם לבן מסובכים. הוא רוצה את רחל, מקבל את לאה, הכל מסובך. מסתכל, שומע את המילה הזאת, יש אנשים שתופסים את המילה הזאת בצורה שטחית. ואומרים, כן, זה היה מסובך. אבל הרב ציודה לא התכוון לזה. אלה שמסובכים, מאוד שמחים שהיה שם סיבוכים גם לא רק אצלהם, אלא סיבוכים אצל האבות, חלילה. אנחנו לומדים כאן להסתכל עמוק, לא להיות שטחיים. רואים את יעקב, ויעקב הוא מרמה את עשיו ולוקח לו את הברכות. הוא גם עושה קונצים עם לבן שם עם המקלות, כן, ועל ידי זה הוא גורם שכל הצאן יהיו כמו שהוא רוצה, וזה התחכמות, כן. ויעקב הוא נחשב איש האמת. איש ההפך ממה שלכאורה רואים. וגם יעקב הוא בחיר האבות. בחיר האבות. בחיר האבות במובן זה שהוא כולו מושלם. כל צאצאיו הם צאצאי, הם שבטייה, אנשי קודש. זאת אומרת, הבירור היה אצל אברהם שנפלט הצד הרע הישמעאל, אצל יצחק היה עוד מורכב יותר ונפלט הצד הרע, זה עשיו. עכשיו נשאר יעקב שהוא הבכיר, בכיר האבות. והוא מידתו מידת האמת. ללמד לך שבעצם אל תסתכל על המציאות, יש כדי להוציא דברים מאוד גדולים, לפעמים דווקא הם חייבים להיות בצורה נסתרת. מה שנראה בחוץ זה לא מה שבאמת. הברכות, דווקא בגלל גדלותם, דווקא בגלל הצורך שהם ישמרו, אז הן ניתנות בצורה כזאת, בצורה עקיפה. אינה ברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. כלומר, לכאורה זה, הביטוי הזה של המשפט הזה הוא סותר עצמו. הברכה שורה בדבר הסמוי מן העין. אז לא רואים אותה. אז זה לא ברכה. אחר כך רואים. אבל בעצם הטבע, כדי לשמר את הברכה, צריך להסתיר אותה, שהיא לא תיראה. היא תיראה, אז יש עין הרע, יש מזיקים שיכולים לפגוע בברכה. צריך שהברכה תהיה בדבר הסמוי מן העין. אז כל ההתפתחות של המשפחה האלוקית הזאת, המשפחת בית יעקב, היא מתפתחת באופן סמוי מן העין. כאילו מקרה, כאילו היה רצה ככה, נעשה ככה, כאילו זה לא דבר שרואים את זה, את הגדות שלו. היא נסתרת. נסתרת. פה בפרשה שלנו גודלת, נוצרת משפחת בית יעקב. זה המשפחה אחר כך שכל האומה הישראלית לכל דורותיה, זה ממנה המשך. צריך להסתיר, צריך להסתיר. אז זה הולך בסיבוכים, כאילו בסיבוכים, מבחוץ. אבל לא מבפנים. מבפנים מתפתחת כאן משפחה עם עומקים, עם יסודות, עם שורשים. והראיה, שעד עכשיו השורשים האלה מוצאים פרי. עד עכשיו יש המשך למשפחת בית יעקב. זה איפה נו המשך מאותם הדורות, המשך של דרך שנמשכת אלפי שנים. הברכה אחר כך מתגלה, אבל בהתחלה דבר מסוים מנה. זה גם המצב של ישראל במצרים. הם נכנסת משפחה למצרים, נבלעת בתוך המצרים, וכאילו משתבדת לתוך המצרים, וינו אותם 400 שנה, הם, וכאילו נעלמים בסתר, ובפנים גודלים, 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 ונפחים ממשפחה לעם. אבל השלב של המעבר, השלב של ההתפתחות הזאת, הוא חייב להיות מוסתר. כי אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. זאת אומרת, הפרשה שלנו היא פרשה שבעצם, פרשה שבה אנחנו פוגשים את שלב חדש גדול מאוד בתהליך הגדול של תפקידם של עם ישראל. נוצרת מהיחיד נהפך למשפחה. יש כבר שבטיה. עוד חסר בנימין, אבל חוץ מבנימין כבר כל המשפחה כבר קיימת, כבר יש יוסף. כך צריכים להסתכל שלפעמים אנחנו רואים מצבים שהם נראים לנו מורכבים או מסובכים נקרא לזה. אבל בעצם אם מסתכלים מהעומק, צריך לדעת להסתכל לעומק ולדעת שמה שנראה לנו מבחוץ כאילו מעצורים, הפרעות, עיכובים, קשיים, התמודדויות, זה בעצם מתחת לפני השטח נוצרים תהליכים מאוד מאוד גדולים, מאוד עמוקים. איך רואים את זה? כשמסתכלים לטווח ארוך. כשמסתכלים לא על כאן ועכשיו, אלא מסתכלים בממד ארוך טווח. אנחנו לא יכולים להסתכל כל כך על העתיד, אבל אנחנו לא מסתכל על העבר. ואנחנו מסתכלים על כל מהלך, ומתוך שאנחנו רואים בממד גדול את כל המהלך האלוקי של עם ישראל, אז אנחנו יכולים להבין שהמורכבות שבכאן ועכשיו שנמצאת היא מורכבות שבחוץ, היא לא פנימית, לפני ולפנים, מתפתח תהליך מאוד מאוד עמוק. עם ישראל כעת חוזר לארץ ישראל. והחזרה לארץ ישראל היא מורכבת, זה לא הולך חלק. כולם עולים, נושאים דגל, עולים לירושלים, עולים לארץ ישראל, נס ציונה, עולים ובונים את הארץ הגדולה וכולם שמחים וכו' וכו'. זה לא הולך ככה, אבל מפני שזה עמוק, מפני שזה לא שטחי. דברים שטחיים הם מאוד מאוד מבריקים, וכמו שהם מתגלים, ככה הם גם אחר כך נעלמים. והשלבת היא עולה גבוה מאוד מאוד גבוה, אבל מיד היא קבעה. שלבת יכולה להיות רק על ידי שמדליקים ענפים דקים, קש וגבבה, ואז על ידי כך שלבת עצומה. ואחר כך יורדת. אבל כשאתה מדליק עץ עווה, ובקושי יש שם, האש תופסת, אז זה דולק הרבה זמן. הרבה זמן. גחלי רתמים דולקים המון זמן. גחלים. שלבות אין המון זמן. גחלים יש. זאת אומרת, הדרכים העמוקים הם הפנימיים. וצריך פשוט לפתח עיניים שיודעות להסתכל ככה, לחדור דרך השטחיות לפני ולפנים, ואז רואים שהמציאות היא עמוקה, גדולה, מתפתחת. אז יודעים לראות את הגודל, את הטוב. אנחנו רואים את הקשיים, אבל ישיבות נבנות, תורה נבנית, עומקים חדשים, רוחניים. וכשמסתכלים בעומק רואים עוצמה גדולה של תורה, עוצמה גדולה של גאולה הולכת מתפתחת לנגד עינינו. אחרי קרשת, לדעת להסתכל עמוק. תזכה לגאולה שלמה.